נועם, שמע סיפור.
כמידי שנה, גם בשנה שעברה נערכו בלס וגס שלושה כנסי הקרים מפורסמים. דפקון העממי, בלק האט היוקרתי ובי-סיידס החתרני. אחד ממשתתפי דפקון, עובד גוגל בשם מאט לינטון, צייץ בטוויטר. אם היה לי הזמן, התקציב והמוטיבציה לפתוח במתקפה איכותית, הייתי. תוקף חנון עם הקראים של דפקון, שככל הנראה ברובם עניים וחסרי כוח, ליד זה הוא שם איקס, ותוקף אנשים בבלק האט שסביר יותר להניח שהם בעמדת כוח איפשהו עם שקי דולרים לזרוק על כרטיסים. וליד זה הוא סימן וי. משתתפי דפקון ידועים לשמצה, בכך שהם משתעשים בפריצות לרשתות אלחוטיות, זה לזה, לאורחים של הכנסים המתחרים ולעוברי אורח תמימים, לכן לינטון הופתע לקבל ביקור מהמשטרה, שקיבלה דיווח על הציוץ שלו והגיע לתחקר אותו. הסיפור הוא ששנה לפני כן, איש אחד ששמו לא חשוב הגיע ללס וגאס, מילא את החדר שלו במלון בנשק וירה מהחלון, כשהוא טובח ב-58 אנשים ופוצע 851. מאז משטרת לס וגאס לא לוקחת סיכון. אז כשלינטון חזר בלילה לחדר במלון, סיזרס פאלס, הוא גילה שהכרטיס לא פותח את הדלת. זאת לא הייתה מתיחה של האקר, אלא החלטה של הנהלת המלון שהודיע ללינטון שהוא מסולק. כלומר, אין לו איפה לישון, והוא גם לא יכול להשתתף בכנס שמתקיים באותו מלון. בעקבות הטבח, המלונות החליטו על מדיניות חדשה, שבמסגרתה עובדי המלון בדקו חדרים של אורחים שביקשו שהחדר לא ינוקה, או ששמו שלט נא לא להפריע, חיטטו במזוודות של ההאקרים בהיעדרם, החרימו ציוד כמו מלחמים שנועדו להרכבת מעגלים חשמליים, ואפילו תועדו במצלמות סתר מתבדחים שמפרסמו תמונות של חפצי ההאקרים בסנאפצ'אט. לינטון נכנס לבסוף לכנס בהתערבות המארגנים, אבל הוא לא היה המוטרד היחיד שם. חוקרת הסייבר מדי סטון סיפרה. אדם בחולצת קולר בהירה ומכשיר קשר נכנס לחדרי הערב עם מפתח בלי לדפוק קודם בזמן שהתלבשתי. הוא עזב כשהתחלתי לצרוח. סיזרס פאלס בודקים אם זה היה עובד שלהם. הם בדיוק עשו לי את זה, הגיבה משתתפת בכינוי קרנר. בדיוק נכנסתי לשירותים והשארתי את הדלת פתוחה, והם פשוט פתחו את הפאקינג דלת ונכנסו פנימה. הסייבר חוקרת קטי מוסוריס הוסיפה. או אלוהים, זה בדיוק התסריט שחששתי ממנו כשניסיתי להזדהות בפני שני אנשי ביטחון לכאורה בדלת שלי לפני שנתתי להם להיכנס. במקום זה הם צרחו עליי. שימוש באיומים להתבריין על נשים כדי שיפתחו את הדלת לגברים בלתי מאושררים, זה טירוף.
אפרופו מלונות. מלונות אקור זו רשת המלונות השישית בגודלה בעולם והגדולה ביותר באירופה, כך על פי הטענות שלהם לפחות. יש להם המון 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 מלונות, שנייה, אני אגיד לך בדיוק כמה.
זה לא נורא מרשים אותי, ברגע שאתה קונה ארבעה בתים, יש לך מלון אוטומטית.
שתי הדיחות האבא, אתה עצור, נרחק לאט, לאט ובזהירות מהמיקרופון.
מעסיקים מעל 280 אלף עובדים ביותר מ-100 מדינות, ויש להם יותר מ-700 אלף חדרי מלון. די גדול. אבל מה? מבחינת הבטחת מידע, אפס משקיעים פחות.
אתם מאזינים לסייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה. מגישים נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר לך, עידו. לא תנחש מה מצא הסורק של רן ושלי השבוע.
גור כלבים חמוד עם זנב שצמח לו על המצח.
כמעט. הוא מצא טראבייט של מידע ששייך לרשת מלונות אקור.
לא נעים.
לא נעים בכלל. המידע הזה הכיל המון המון דברים שלא בטוח שהיו צריכים להיות חשופים לעולם. כמו למשל...
בוא תן לי לנחש. פרטי אשראי?
יש.
שמות וכתובות של אנשים?
יש.
מה הם הזמינו במיני בר?
זה דווקא לא, אבל כשהם נסו ליורו דיסני...
יורו דיסני פריס, the most spectacular holiday in Europe. Call this number now for your free brochure or hotel reservation.
יש לי את הכרטיס שלהם. יש גם כרטיסי נסיעה ביורוסטאר, מי שאוהב... לנסוע ברכבת מתחת לתעלת למנש. יש כרטיסים לכל מיני מוזיאונים ולכל מיני טיולים, אבל עיקר המידע שייך להזמנות המלונות שלהם.
רגע נועם, למה מלון מחזיק צילומים של כרטיסי נסיעה ברכבת וכרטיסים ליורודיזי?
שאלה מצוינת. מסתבר שבשנת 2017 מלונות אקור קנו חברה שנקראת הגקו גרופ. הם שילמו תמורת החברה הזאת מעל 117 מיליון דולר, או יורו, אני כבר לא זוכר, והחברה הזאת מפעילה מערכות שמוכרות יותר ממלונות.
אז זאת אומרת, אפסל, קנית אצלנו לילה במלון, בוא נמכור לך גם כניסה לאתרי תיירות שונים.
משהו כזה, יש להם שם כמה עשרות אלפי סוכני נסיעות שמחוברים ישירות למערכות של המלון, ועל הדרך מוכרים להם עוד כמה דברים.
זה מה שנקרא בשפה העסקית סינרגיה, ובשפה של ההאקרים עוד מידע.
כיף חיים. כחלק מהמידע הזה מצאנו לקוחות מכל העולם, גם ישראלים, שהזמינו לילות בבתי מלון, הזמינו כל מיני נסיעות ורכבים ועניינים, ואפשר היה לראות בעצם מעבר לשמות של הנוסעים, גם מי ישן עם מי באותו חדר, שלא תמיד זה מידע שהיית רוצה לחשוף.
וחשוב מכך, כמה שילמת על הכרטיס ואיך דפקו אותך, וואי וואי וואי, שזה אפילו יותר מביך.
וואי וואי וואי. סייבר סייבר. כאמור, מצאנו שם שמות מלאים, כתובות אימייל של הלקוחות, מצאנו את כתובות הבית שלהם, וכשאתה משלב תאריכי חופשה במלון וכתובת הבית של האורח,
מסיבה! אצל הדודה והדוד.
מצאנו גם פרטים של קטינים, שזה לא נעים בכלל, כאמור, את המחירים של ההזמנות, וגם מידע שהגיע ממערכות חיצוניות. כי למשל, כאשר booking.com או אקספדיה או כל מיני חברות גדולות רוכשות לילות במלונות הקור, זה עבר דרך המערכת. וככה קיבלנו גם את הפרטים שהגיעו מהם. גם כרטיסי אשראי של אורחים תמימים שהגיעו משם, וגם, וזה לא פחות חשוב, כרטיסי אשראי וירטואליים, מה שנקרא VCC. שזה סוג של כרטיס אשראי שנועד לשימוש חד פעמי, שנטען מראש בסכום של כסף שאי אפשר לחרוג ממנו, ומי שלוקח את הכסף ראשון מנצח.
זאת אומרת, אין דרך להחזיר את זה, אין דרך לבטל את החיוב.
נכון. זאת אומרת, אם אני יודע שיש כרטיס אשראי שיש עליו 8,000 דולר, שמחכים לתאריך היציאה של האורח מהמלון, שאני יודע בדיוק מתי הוא, יום קודם אני יכול לרכוש לעצמי בורקס עצום בגודלו, להתעטף בתוכו ולישון שנת ישרים. כאשר המלון ירצה לגבות את הכסף, הוא ינסה לסלוק את הכרטיס, יקבל שגיאה של אין כסף בכרטיס.
לא נעים.
לא נעים. מצאנו גם כל מיני ארגונים שמשתמשים במערכת הזאת ישירות, כמו למשל ארגון הבריאות של האום, וכל מיני חברות שהשתמשו בכרטיסי האשראי שלהם, על מנת להזמין מלונות, שכאמור כרטיסי האשראי לא נשמרו קיימות.
זהו, במערכות כאלה, גם אם הן נפרצות, הן לא אמורות לשמור כרטיסי אשראי מלאים, הן אמורות לשמור איזשהו קוד של זה.
בעיקרון, על פי תקן PCI, שמאפשר למערכות לסלוק כרטיסי אשראי, או לטפל בכרטיסי אשראי, זה תקן של חברות האשראי, אסור לשמור את המידע הזה באופן לא מגובב ולא מוצפן. כאן זה לא היה המקרה. וגם כאשר כרטיסי האשראי היו מסק, זאת אומרת עם כוכביות, כמו לדוגמה אתה רואה את השש ספרות ראשונות ושש ספרות אחרונות, ובאמצע יש כוכביות או כל מיני דברים כאלה, גם במקרים האלה הם שמרו את המספר המלא של כרטיס האשראי בצד, במקרה שהוא ילך לאיבוד.
גיבוי, יתירות, זה שירות.
זה שירות. וחות נחמדים היו יכולים לקחת ולרכוש לעצמם מאפים בכל בולנג'רי העולם.
בוז'ור טול מונד, סילו לקפי.
למעשה, עם כרטיסה שהיה של תאגידים, גם אם זו קופה קטנה, לפעמים אתה יכול לרכוש את הבולנג'רי עצמו.
נכון, בגלל שבאמת המגבלות שיש על כרטיסי אשראי ביתיים הן פחות בולטות.
ובוא נגיד שיש כל מיני בכירים בכל מיני חברות שלפעמים מזמינים דברים מפוקפקים בכרטיס הזה ומחליקים להם את זה. אז יכול להיות שאפילו לא היו שמים לב בשלב הראשון.
לא נעים.
לא נעים בכלל.
לא נעים.
סייבר סייבר.
זה נועם, ואני ברכבת. אני בדרך דרומה, ונזכרתי במשהו חשוב מאוד. לפני כמה ימים נתקלנו, ידידי רן לוקר ואני, במערכת של ספק סלולרי, שבין השאר מספק שירותי גלישה, ומפעיל מין שירות סינון, שלא מאפשר לראות פורנו וכל מיני דברים אחרים. והמערכת שהייתה פתוחה היא הייתה הלוגים של המערכת הזאת, ואפשר היה לראות איזה מספר טלפון מנסה לגשת לאיזה עמוד, וככה אפשר לראות איזה פטישים מעניינים יש לאנשים.
הנה, בבקשה אדוני.
לא, לא, לא רציתי לקנות. אני מחפש.
טוב, ניקח את הפטיש בחזרה ומיד נביא לך מה שביקשת, רק רגע.
באיזה תחביבים מעניינים יש לאנשים, אפשר היה לראות גם סיסמאות לפעמים ב-URLים שלהם, עדיין יש אנשים שמעבירים סיסמאות בגט, וכל הדברים האלה היו שם בגלל שמי שמשתמש במערכת הזאת לא השתמש ב-VPN. איך VPN היה עוזר? במקום לחבר בין הטלפון לספק, הספק מחבר למערכת היעד, VPN בעצם יוצר איזשהו צינור בין הטלפון לבין מערכת היעד, כך שהספק לא רק שלא יודע לאן אתם גולשים, הוא גם לא יכול לעצור בעדכם. עכשיו, הקדשנו פרק שלם ל-VPN ודיברנו על מה טוב, מה פחות טוב. כמעט כולם מציעים היום כל מיני מבצעים. אנחנו רוצים להמליץ על פרוטון VPN, יש להם מבצע ממש ממש מגניב, והנה עידו עם הפרטים.
נועם, לא השארת לי הרבה להגיד חוץ מכתובת המבצע. הכתובת היא podcasty.co/go/vpnmonday. הכל באותיות קטנות.
סייבר סייבר.
מה הייתה הפרצה שחשפה את כל המידע המעולה הזה?
הפרצה הייתה הרבה הרבה יותר מטופשת ממה שהיית חושב. זו בעצם מערכת לוגים שכל קריאה שנכנסת או יוצאת מהמערכת נרשמת לשם. והאנשים הטובים באקור השאירו את האפס פתוחה.
אז בעצם יש לך מערכת שהיא מוגנת, ולצידה יש מערכת שמתעדת את הפעילות מול המערכת המוגנת, והיא לא מוגנת, אם הבנתי נכון.
נכון מאוד. בעצם כל מנגנוני ההגנה המשוכללים ששמו על המערכת המקורית מיותרים, בגלל שאני רואה את התעבורה שנכנסת ויוצאת אל המערכת הזאת, ששום דבר בה לא מוצפן. זאת אומרת, כל קריאה עם מספרי כרטיסי אשראי והזמנות ופרטי לקוחות והכל, שהיא נכנסת למערכת, היא נרשמת בצד, ובתוך המערכת היא מעובדת והמידע נשמר בצורה מאוד מאוד בטוחה. אבל ברגע שהיא נשמרה בצד, וכל אדם בעל כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, יכול לגשת אליה, בעצם אין פה הבטחה.
על זה סבא שלי היה אומר, כשסיסו סוגר דלת, הוא פותח חלון. כן, סבא שלי היה איש משונה.
גם ניסיונות התחברות היו שם, וגם מיילים של איפוס סיסמה היו שם. ככה שבעצם, תיאורטית, אפשר היה לקחת את שמות המשתמש והסיסמאות, להתחבר ולעשות הזמנות לכל חברינו, שרצו להיות תמיד במלונות המפוארים ביותר בעולם, על חשבון הברון.
כן, ואני מזכיר לכם שאם אתם עושים דברים כאלה, אז נועם רש ורן ברזיק עלולים לחבל לכם בכרטיסים, ולהזמין לכם ארוחה נטולת גלוטן גלת כושר. אז המערכת הזאת של שחזור סיסמאות שאמורה להיות מאוד מוגנת, כי בעצם אני אומר לאתר, איבדתי את הסיסמה, ואז הוא שולח לי סיסמה לאימייל שלי, שזה לא אמור להגיע לאף אחד, ורק אני יכול להיכנס לאימייל שלי, וללחוץ על הלינק,
ולשחזר סיסמה, אז בעצם המידע הזה פתוח גם בצד של המלון, של הרשת, והאקר חביב חובב פחמימות יכול להיכנס לשם, ללחוץ על הלינק של שחזור הסיסמה, ואז להגיע לעמוד שבו הוא קובע סיסמה חדשה למשתמש. המשתמש נעול מחוץ לאתר, כי הסיסמה שלו שונתה, ובינתיים ההאקר החביב מזמין לו מלון פאר עם פחמימות ברום סרוויס.
יותר מזה, יש שמה את ניסיונות ההתחברות עצמם. זאת אומרת, אם אני הקשתי את שם המשתמש שלי ואת הסיסמה, בתוך המערכת הכל מוצפן ומגובב, אבל עצם הקריאה עצמה נשמרת בצד. ולכן אני רואה את הסיסמה שלך.
תרוטה לך. תרוטה לך לכולם.
והשירות פה הוא הרבה יותר ללא תחרות מאשר אפשר היה לדמיין.
אז מה אומרים באקור?
מתחילת החודש אנחנו בעצם מנסים ליצור איתם קשר, גם עם אקור וגם עם גקו, החברה שהם קנו ב-117 מיליון דולר.
או יורו.
לא עם המון הצלחה. רק אתמול בעצם הצלחנו להגיע למישהו, אחרי המון המון ניסיונות שעירבו המון מיילים לאקור, להמון אנשים שנמצאים שם, המון מיילים לגקו, בעצם כל מייל שהצלחנו למצוא, שלחנו ואמרנו, חברו אותנו בבקשה לסיסו שלכם, יש פרצה איומה שאנחנו חייבים לדווח עליה. פנינו לקצין ה-GDPR של אקור ושל גקו, ולא זכינו לתשובה.
GDPR, נזכיר, זה מערכת חוקים מאוד קפדנית של האיחוד האירופי, שמנהלת את ענייני הפרטיות והמידע של אזרחי האיחוד, ומי שעובר על GDPR יכול לחטוף כנסות מאוד מאוד כואבים.
ומה שהיה חמור ביותר כאן, שלמרות שיש אמצעי לדיווח בדיוק בדיוק על עניינים כאלה, אף אחד לא טרח לחזור אלינו במשך שבוע שלם. זאת אומרת, במשך שבוע שלם, מאז שאנחנו גילינו, אני לא יודע מתי זה נפתח קודם, כל אדם בעל דפדפן היה יכול לגשת למידע הזה. ואתה יכול לדמיין לעצמך מה יעשו אנשים פחות נחמדים עם מידע כזה.
כמה זמן לוקח להוריד טראבייט? אני מניח שפחות משבוע.
הרבה פחות משבוע. וזה מידע שהוא חי, זאת אומרת, כל הזמן הוא מתעדכן, כל קריאה שנכנסת למערכת נרשמת שמה.
אז יש לך שבוע שלם גם להוריד את הטרה, וגם אחר כך להתעדכן בשינויים.
נכון, זה פשוט שירות ללא תחרות. חמישה מאפים.
שירות חמישה מאפים, הבטחת מידע פחות. בסופו של דבר הגעתם אליהם, והם הגיבו, הם ענו, הם עשו משהו?
אז אנחנו פנינו גם לאקור וגם לגקו, ואחרי 4 ימים שלא פנו אלינו, פנינו גם לסרט הצרפתי, שנקרא NCIL, או משהו כזה.
על הסרט הצרפתי לא דיברנו, איך הוא?
היום ונורא. לקח להם המון זמן להגיב, ואז כאשר סיפרנו להם במה מדובר, הם נעלמו.
אולי הם הלכו לבזוז את המיני בר לפני שהם מתקנים את זה.
יכול להיות שבכירים בסרט הצרפתי נמצאים עכשיו במיטב מלונות היוקרה על חשבון לקוחות רשת אקור. באמת אין לי שום דרך לדעת, כי לא הצצתי. אבל סוף סוף חזרו אלינו צוות ההבטחה של אקור, תוך 5 דקות שלחנו להם את הפרטים, ומאז זה פשוט היה במהירות הבזק, תוך פחות מ2 דקות המערכת הזאת הייתה למטה.
וואו.
מאוד מאוד מרשים.
לפחות הם הבינו גם אם באיחור, זאת אומרת, הם לא שמרו על הבטחת המידע, ולא ענו בזמן, אבל כשהם ענו, הם הבינו את חומרת הבעיה.
הם הבינו את חומרת הבעיה, ואז אולי בגלל שהם משתמשים באקספלורר, כעבור 3 שעות גם גקו ענו לנו. ושאלו, בואו ספרו לנו מה הבעיה, אתם אומרים שיש בעיה, אמרנו להם, טוב, כבר העברנו את זה לאקור, הם באמת טיפלו בזה מאוד יפה, וכעבור עוד שעה, אקור אמרו שהם העבירו את הנושא לגקו לבדיקה. אז בתחום הדיווח הם מקבלים מאפה אבש אחד, בתחום הטיפול 4.5 מאפים.
ובמקרה של צרפתים 4.5 מאפים זה פשוט לא מספיק. ואנחנו חונכים פינה חדשה ומאובטחת השבוע במעבדות סייבר סייבר דברים מעניינים שהעליתם בחקתכם, או ברשתכם, או אני לא יודע באיזה אמצעי אתם משתמשים לדוג. נועם?
השבוע היו לנו כמה ממצאים בחביבתנו, מערכת המחשוב הממשלתית של מדינת ישראל.
אני מתיישב בנוח, מתמתח, נשען לאחור ומאזין. כן, נועם, איך הם חרבנו לנו את החיים השבוע?
שים מוזיקת רקע של עמוד האש. ובכן, בוא נתחיל עם מערכת של מנהל הרכש הממשלתי, שזו מערכת שמתעסקת עם המון 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 כסף.
כסף, כסף, כסף.
המערכת הזאת הריצה תוכנה בשם קיובריס, של חברת סאפ, שזו חברה מאוד מכובדת לכל הדעות, אבל מנהל הרכש הממשלתי לא חשבו לשנות את סיסמת ברירת המחדל.
זה הגיע ככה מהיצרן, זה עובד, אל תיגע.
הוצאתי מהקופסה, שמתי, הדלקתי, זה פעל. אם אני אשנה משהו, זה עלול להשאיר אותי פה אחרי 4 ו-5, עזוב אותי, אני לא צריך את הבעיות האלה. וכך, כאשר היוזר הוא אדמין, כל אדם בעל דפדפן היה יכול לעלעל בחוברת ההוראות של המערכת שפתוחה ברשת, מחברת סאפ כאמור, ולמצוא ששם המשתמש הוא
אדמין.
הסיסמה היא
נמדה.
שזה פשוט אדמין הפוך.
כן, אדמין הפוך.
ושם במערכת הזו, שייתכן שזו מערכת טסטים, אני לא יודע, הייתה גישה מלאה לדאטאבייס, בלי סיסמאות.
ומה היה בדאטאבייס?
בדאטאבייס היה כל מיני מידע על מכרזים, ועל אנשים שהגישו מידע על המכרזים, ולא רק קריאה אגב, אלא גם כתיבה. זאת אומרת, יכולתי לזכות במכרז של טנק מרכבה, רק צריך למצוא לו פה חנייה.
בוא תארגן לנו איזה מרכבה ככה לסוף שבוע, לטיולים.
זה אגב, טנק מרכבה יכול לחנות בכל מקום בתל אביב, על מה שהוא רוצה. אז כאמור, היה שם ממשק מאוד מאוד נעים של שאילתות SQL, שאפשר לעשות מה שרוצים. אפשר היה לראות את כל המערכות שמחוברות, זה כאמור נמצא בתוך הרשת הפנימית של הרשת הממשלתית, כך שעקרונית אפשר היה לגשת שם גם לדברים אחרים, ואפשר היה לראות משתמשים, ליצור משתמשים חדשים, שירות ללא תחרות. העברתי דיווח למערך הסייבר, ושם ענו מאוד מאוד מהר, העבירו את הדיווח, והוא טופל תוך זמן מאוד מאוד קצר, ועל כך שפו.
אני מבין שלא הזמנת לנו טנק מרכבה.
אזל.
מה עוד במעבדות סייבר סייבר?
חברת מקורות.
מקורות, מכיר אותם, שותה את המים שלהם.
חברת מקורות משתמשת במערכת שיירפוינט לצורך אתר האינטרנט שלה, שכזכור מערכת שיירפוינט היא מערכת שנועדה לאינטרנט. זאת אומרת לרשת פנימית ופחות לרשת חיצונית. עם זאת, בממשלת ישראל החליטו שזה יהיה רעיון גאוני להשתמש בה גם וגם. כזכור, לפני כשנה העברתי דיווח על כך שעשרות מערכות ממשלתיות בעצם חשפו את כל צפונותיהן בגלל קונפיגורציה לא נכונה של השיירפוינט, ובאמת רוב המערכות טופלו, המערכת של חברת מקורות לא. וככה בעצם אפשר היה לקבל גישת בק אופיס למערכת, לראות את כל מה שקורה שם, כאילו היית מנהל האתר, יכולת לראות את רשימת העובדים, את רשימת הקבלנים, ויכולת לראות גם שמישהו אחר ככל הנראה מצא את הגישה הזו וניסה לעשות שם שלל הזרקות. XSS וכל מיני עניינים אחרים, זאת אומרת ניסה להזריק קוד JavaScript, שכאשר מנהל המערכת היה פותח את העמוד, שלל מידע היה נשלח לתוקף. ושם אפשר היה לראות את כל את כל הקבלנים ואת מה הם עושים ומה הם יכולים לעשות, ויותר מזה אפשר היה לראות גם סיסמאות לא מגובבות.
של מי?
של עובדי חברת מקורות.
אז אפשר להגיד שמקורות סובלים מ... דליפה.
עצור בצד, הנך מספר בדיחת אבא ללא אישור וללא רישיון.
עכשיו, הזכרתי שיש כנראה איזשהו וואף מעל המערכת הזו, אבל הוא לא מאוד מאוד יעיל, ואולי שווה להעיף מבט גם בהגדרות שלו.
סליחה, שיש מה?
וואף, Web Application Firewall, שזה בעצם איזשהו רכיב שאמור לתפוס ניסיונות פריצה. והמלצתי להעיף מבט גם בהגדרות שלו, ואז פניתי לידידי עמיתי זיו, שהוא כתב בדה מרקר, שפנה למקורות, ומה שהם אמרו לו, שהטענה לגבי מערכת וואף אינה רלוונטית, שמקורות אינה מפעילה מערכת כזו.
לא, לא, אתה לא תתפוס אותנו בהבטחת מידע.
פשוט אין לנו.
לא מכירים דבר כזה, תבוא מחר.
עכשיו נזכיר שמקורות זה גוף מונחה.
מונחה על ידי מערך הסייבר, ומקבל הדרכה איך להתמודד ואיך להימנע מפרצות אבטחה ו... שלל מזיקים.
הוא מוגדר כתשתית קריטית, ואולי, אולי, אולי כדאי להעיף מבט מה קורה שם.
נו, מה תשתית קריטית? אתה יכול לקנות מים בסופר, בחיית, נועם, שחרר.
אני, מה אכפת לי? אני תמיד שותה מהברז. אוקיי, וזה מוביל אותנו לפרפראה האחרונה להיום, רשות האכיפה והגבייה.
הו, גוף אהוב. זה בעצם הוצאה לפועל?
תכלס זה שם יפה ומכובד להוצאה לפועל, ושם אפס יש להם מערכת שאני חושש שהייתה מיושנת גם בימיו של סבא שלי.
תוכנית בסימן סבים היום.
האינדיקטור הראשון שקפץ בעצם זה שהם משתמשים ב-TLS 1. TLS 1 איזשהו פרוטוקול של SSL, של הצפנה, שחוגג 20 שנה. בינואר, ושיפסיק ממש ממש בקרוב להתמך.
מדובר בגוף ממלכתי, מדובר בכספי מיסים, והם מנסים לחסוך. תפרגן להם, שהם רוצים לנצל את ה...
מושכים.
כן, כן, עד הרגע האחרון. חבל לזרוק, זה עובד.
מעל המערכת הזאת יושבת מערכת של אימפרווה, שנועדה למנוע כל מיני אוטומציות וגישה, זה בדיוק הוואף שדיברנו עליו. במערכת של מקורות, שלא קיים במערכת של מקורות, אז ברשות האכיפה והגבייה דווקא התקינו מערכת כזו. אבל גם המערכת הזו לא מאוד קשה לעקיפה, ובעצם אפשרה לראות מעבר לוילון. עכשיו, מה שקרה שם היה מאוד מאוד מעניין וטיפה מורכב. בעצם, כאשר אדם בעל דפדפן היה גולש באתר, הוא היה יכול לראות את הקוד שנשלח לדפדפן שלו, ולראות שם שיש איזושהי תקשורת בין הדפדפן לשרת, לאיזשהו סקריפט PHP מסוים, שהסקריפט PHP הזה החזיר שגיאה. עכשיו, כאשר מקבלים שגיאה, בדרך כלל זאת שקלקה אדומה ומהבהבת, שאומרת, פה יש מישהו שלא מסתכל עד הסוף על מה שקורה. ואכן זה מה שקרה. אפשר היה לשלוח בקשה לשרת, דרך כמובן כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, שהייתה גורמת להכללה של קובץ מסוים בשרת, על פי מה ששלחת, בלי להסתכל האם מה ששלחת הגיוני או לא.
זה לא נשמע טוב, זה נשמע שאתה יכול לגשת לקבצים פנימיים במערכת ולגנוב אותם.
זה דבר אחד. אבל בגלל איך שעובד PHP, להכליל קובץ יכול להיות גם קובץ מקומי, מהפייל סיסטם, וגם קובץ מרוחק, דרך פרוטוקול HTTP. אם למשל הייתי שולח http://google.com, עקרונית הייתי יכול לקבל את התוכן של העמוד של גוגל, כי המערכת הייתה מבצעת קריאה החוצה.
ואם אתה יכול להפעיל קובץ מרחוק, אתה בעצם יכול להעלות לרשת קובץ זדוני, לשלוח את המערכת שאתה פורץ אליה לקרוא את הקובץ הזה, ובעצם להפעיל אותו ולעשות מהומות.
זה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שהמערכת יושבת מאחורי פיירוול, ויש הרבה מאוד שרתים בתוך הרשת הפנימית שלא נגישים מבחוץ, אני יכול להשתמש במרכזייה הקטנה שיצרתי לי פה, על מנת לבדוק מה קורה בתוך הרשת הפנימית. אבל הם השתמשו בסימן נקודה על מנת לעשות הפרדה שם בין כל מיני שדות, שזה גם איזשהו רעיון שראוי לטרוטה לך לאורך הפנים, ולכן אי אפשר היה להשתמש בשמות של דומיינים או בכתובות IP על מנת לפנות החוצה.
שזה הגנה, זה טוב.
זה, הם לא חשבו על זה בכלל, אבל זה יצא להם טוב.
התפלקה להם הבטחה.
אבל יש דרכים אחרות לעקוף את הנקודה. למשל, ידעת שבמקום לפנות ל-IP 192.115.165.48, ששייך לאיזשהו מרכז בין אוניברסיטאי, אפשר להפוך אותו מ-IP למידע מסוג long. זאת אומרת, זה איזשהו מספר, 322.880.4400, שעושה בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת שאני כבר לא צריך נקודה כדי לצאת החוצה. וככה אפשר היה לטייל עקרונית בתוך הרשת שלהם, מאחורי הפיירוול, ולהתחיל לקרוא מה קורה שם. אני יכול לפנות ל-IP 10 נקודה או 192 נקודה, שזה IP שהם לא ציבוריים, שרק בתוך הרשת הם נגישים, ולהתחיל לסרוק אותם. מה קורה ב-IP מספר 1, 2, 3, 4. מה קורה בפורט 80? מה קורה בפורט 22? מה קורה בפורט 443? מה קורה בפורט 80-80? וככה להתחיל למפות את כל השירותים בתוך הרשת הממשלתית, שבעצם ככה אני עוקף את הפיירוול ששמו, שעלה המון המון כסף, שמונע ממני לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, כל מיני שכבות הגנה בעצם נעשות לא רלוונטיות ברגע שיש לי גישה מתוך הרשת הפנימית.
ובעצם משם אתה יכול להגיע דרך רשות האכיפה והגבייה גם לשירותים ממשלתיים אחרים?
בדיוק, בגלל שהם יושבים תחת אותה רשת פנימית.
זה בעולם הפיזי, זה מה שנקרא, אתה צריך לדעת לבחור את השכנים שלך כמו שצריך.
אבל זה לא הכל. מכיוון שהכללה של קובץ, הדרך שבה PHP עובד, שהוא מנסה להכליל קובץ, אמרנו, הוא יכול לעשות את זה מבחוץ, הוא יכול לעשות את זה מבפנים, והוא יכול לעשות את זה גם עם משתנים. כך למשל, כאשר ניסיתי להכליל קובץ עם משתני סביבה, למשל לדעת איפה יושבת המערכת בתוך מערכת הקבצים, כל מה שהייתי צריך לשלוח זה $_env_path. מה שקרה זה שהודעת השגיאה שקיבלתי הייתה, אני לא מוצא את הקובץ /sbin.2/usersbin.2/ וכך הלאה והלאה. בגלל ש-PHP אמר, יש פה איזשהו משתנה, בוא ניקח את הערך שלו וננסה להכליל אותו. וככה יכולתי לקרוא משתנים פנימיים של השרת עצמו. זה מה שנקרא איוול, ואתה יודע מה אומרים על איוול.
לא, מה אומרים על איוול?
איוול is evil.
בוא נגיד שאתם ההאקרים אולי תמחים באיתור חולשות, אבל אתם לא רואים את החולשה של משחקי המילים שלכם.
וכאמור, למרות שהייתה שם מערכת של אימפרווה שאמורה למנוע אוטומציה, אפשר היה להשתמש באיזשהו פרוקסי קטן, כתבתי עוד אותיו לפני משהו כמו שנתיים, שכן מאפשר את האוטומציה הזאת בסופו של דבר, וככה אפשר היה לבנות סורק שהיה עובר על כל הרשת הממשלתית, לוקח שלל מידע ויוצא לחופשה בקריבי.
כמו שקורא לזה ראש ממשלת המעבר. אומת הסייבר סייבר.
אנחנו מצדיעים לך.
גורם משמעותי בתחום הסייבר העולמי.
עד כאן מהשולחן המבולגן של מעבדות סייבר סייבר, ועד כאן הפרק להיום. תודה רבה לך נועם רש.
סייבר סייבר לך עידו.
ואם אתם רוצים לדבר איתנו, אם אתן רוצות להעיר לנו, אם יש לכם פרצות הבטחה שכדאי שיפורסמו בתוכנית הזאת, דברו איתנו. טוויטר cyber@podcasting.co, אימייל cyber@podcasting.co.
ואם יש לכם משהו ממש ממש רגיש, יש תיבת הדלפות בדארק וויב, שגם דרכה אפשר להעביר מידע.
אנחנו ניתן בהערות התוכנית את הלינק לתיבת ההדלפות, אם כי אם אתם אנשים מתוחכמים והאקרים וזה, אתם תמצאו אותה לבד. להתראות.
סייבר סייבר, סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה, מגישים נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
אני לא יכול עכשיו, זה לא עובד, אני לא מצליח, זה לא עובד לי, הסאבדומיין לא עובד.
איזה סאבדומיין לא עובד?
go.podcasting.co.
אז תגיד, אז אני מקריא את זה.
אז אני אומר לך, הכתובת היא podcasting.co/vpn.
שינית שם את הכתובת?
אני עכשיו שומר לך אותה בצד, תיגמר הסאבדומיין, נחזיר את הרגיל.
שמו סיפור. כמידי שנה, גם בשנה שעברה, נערכו בלס וגס שלושה כנסי האקרים מפורסמים. דפקון העממי, בלק האט היוקרתי, סתום את הפה שלך, אל תפריע. דפקון העממי, בלק האט היוקרתי, וביסיידס החתרני. עכשיו אתה מקריא את זה.
min 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 min